ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נעסוק בחיסול בטהרן שאירע בחודש אוגוסט. לפי הדיווחים בניו יורק טיימס ובסוכנות הידיעות AP, ישראל, לבקשת ארצות הברית, הוציאה אל הפועל מבצע חיסול נועז בלב הבירה האיראנית בחודש אוגוסט. היעדים של ההתנקשות, אבו מוחמד אל-מסרי, בכיר בארגון אל-קאידה, וביתו, מריאם. המשטר האיראני ניסה להסתיר את זהות ההרוגים תחילה, אבל כשהפרטים פורסמו בניו יורק טיימס, לא הייתה לו ברירה אלא לפרסם התייחסות רשמית, ובה הוא מכחיש מכל וכל. לגבי הפרשה המרתקת הזאת, הסוגיות ששלובות בה, וגם המשמעות שלה בהקשר של חיסול בחירי טרור, והמדיניות האמריקנית באזור, וכמובן ההקשר הישראלי, על כל זאת ועוד נשוחח עכשיו עם שניים מבחירי חוקרינו, עם יורם שווייצר, ראש תוכנית המחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה, ועם אלדד שביט, חוקר בכיר במכון, שבין תחומי המומחיות שלו, ארצות הברית והסוגיה האיראנית. שלום רב לשניכם.
שלום, בוקר טוב.
תחילה אני רוצה לבקש ממך, יורם, לדון בפרטים של החיסול עצמו ובזהות של המחוסלים. קודם כל, שאלה מסקרנת היא, מדוע ארצות הברית נדרשת בכלל לפנות לעזרתה של ישראל כדי לחסל טרוריסט בכיר שנמצא ברשימת המבוקשים שלה מזה שנים? היא לא יכולה לעשות את זה בעצמה?
אני ברשותך רוצה להתייחס בקצרה לנושא הזה, כי אני יודע שהוא מושך מאוד את התקשורת בימים האחרונים.
לכן אנחנו שואלים.
ואולי בצדק מבחינתה, בוא נגיד ככה, אני אין לי מושג מי עשה את זה ולמה עשה את זה, או למה עשה את זה אני...
אז כמובן, הכל על פי הפרסומים בניו יורק טיימס וסוכנות הידיעות AP, ועכשיו אחרי שאמרנו את זה.
אני גם חושב שזה פחות קריטי לעניין עצמו, למהות עצמה זה פחות קריטי. מי עשה את זה, ושיתוף פעולה אמריקאי-ישראלי, כולל מבצעי, אני מניח שכולם יודעים שיש, ולכן לא רוצה לפסוק בסוגיה. לגבי המהות, לגבי ההליכה האמריקאית, בעיניי, אם אתה מסתכל על זה בקונטקסט הרחב יותר של מדיניות הסיכול האמריקאית נגד אל-קאידה והשותפים שלה, ונגד דאש והשותפים שלו, אתה מבין, לפחות מהשנה וחצי האחרונה, אם אתה לא רוצה ללכת אחורה בזמננו קצר, שהאמריקאים שמו למטרה לחסל את כל ראשי הבכירים של אל-קאידה שנותרו חיים. אני פחות מתייחס לעניין סגירת החשבון, אלא יותר לעניין עיקור בעין של צמרת הארגון, כדי שהיה ובעתיד, עם הטליבן, שחתמו עם האמריקאים הסכם על פינוי הכוחות האמריקאים מאפגניסטן, בתמורה למניעה מאל-קאידה, גם את השיבות בתחומה וגם את הפעילות בתחומה, אני מניח שהאמריקאים לא סומכים עליהם. ואכן, אנחנו רואים את האמריקאים בשנה וחצי האחרונות במיוחד, מסכלים אחד אחרי השני בכירים באל-קאידה. ב-2015 הייתה עסקה בין איראן לבין ארצות הברית, סליחה, בין איראן לבין אל-קאידה, ששוהה בתחומה, כפי שאנחנו רואים עכשיו, עם החיסול, או אנשים בכירים מטעמו שהו מאז 2001 בתחומה. ההסכם היה שחרור של דיפלומט איראני שנחטף בתימן, כנראה על ידי אל-קאידה, ובתמורה האיראנים שחררו 5 מבחירי אל-קאידה, ביניהם הבחור שסוכל עכשיו, ואנחנו מבינים את זה, את העסקה בעצם שמתרקמת בין איראן ואל-קאידה, שנדבר עליה אולי אחרי זה. בשורה התחתונה, מתוך 5 ששוחררו, 3 סוכלו בסוריה, נהרגו מבחירי אל-קאידה, ואחד האחרון נהרג בטהרן, או אחד לפני האחרון. אחד נוסף, האחרון מהגוורדיה הוותיקה של אל-קאידה, אותו סייף אל-עדל, מהחמישה המשוחררים האלה, הוא היחיד מהבחירים שנשאר בחיים. עכשיו גם מדברים על כך שזווירי נפטר ממחלה, ולכן הוא בעצם נשאר האחרון מהמנהיגות הבחירה של אל-קאידה בחיים.
אז בואו נדבר על הדמות שבמרכז הסיפור, אבו מוחמד אל-מסרי, אבדאללה אחמד אבדאללה, זה שמו האמיתי. הוא הוצג בתקשורת העולמית כאיש מספר 2 בהיררכיה של הארגון. רציתי לשאול אותך, מה זיכה אותו בתואר הזה? לאיזה פיגועים הוא אחראי באופן אישי? וגם מה ידוע על פעילותו בתקופה האחרונה, האם כפי שנטען בחלק מכלי התקשורת, החיסול שלו הוא בעצם סיכול של מתקפות טרור שהיו בשלבי הכנה?
אני אתחיל בסייפה דווקא, כי היא הקלה ביותר לענות עליה, אין לי מושג. אין לי מושג גם מה הסיבה שפרסמו את זה, יכול להיות שרצו לראות שהוא אקוטי, ובטח עם הזווית הישראלית. אני לא ראיתי מאל-קאידה בשנים האחרונות פעולות טרור במערב, אבל יכול להיות, ויכול להיות גם במדינות שהן לא המערב, וכן יש נוכחות של אל-קאידה, למשל באפריקה אם אנחנו רוצים, למשל בדרום-מזרח אסיה אם אנחנו רוצים, כך שהמידע הזה הוא מידע מוכמן, שאני לא יודע לגביו, ויכול להיות שהוא גם מהווה איזו עילה אקוטית לסיכול שלו. ברור לגמרי שהאיש הזה, מספר שתיים בארגון, מאלה שנותרו, סייף אל-עדל עומד צמוד אליו בהיררכיה, יש גם רשימה של יורשים של, של זווירי, למקרה שהוא ימות, ואכן, אחרי חלק מהמסוכלים, הוא מופיע, מהאנשים שחיים, הוא מופיע כשני במספר, הוא בוודאי איש מבצעי, וקונקרטית, הוא היה מעורב בוודאות, בפיגועים שבוצעו בקניה ובתנזניה ב-1998, נגד השגרירויות האמריקאיות במזרח אפריקה, הוא היה בעצם האיש המבצעי הבכיר שפיקד על האירוע, הוא גם היה בקניה עצמה זמן קצר לפני הפיגוע, אז אנחנו יודעים מדוחות שפורסמו ואומתו על סמך מודיעין ובמשפט. הוא כנראה, לא בוודאות, היה מעורב גם, להערכתי כן, באיזשהו אופן, בגלל המעמד שלו, גם בפיגועים נגד הישראלים במומבסה ב-2002, פיגוע במלון פרדיסו, שם נהרגו 15 אנשים, מתוכם 3 ישראלים, וירי לעבר מטוס שרק בנס וכתוצאה מתקלה מבצעית, המטוס לא הופעל עם מעל 230 נוסעים, שמה המעורבות שלו היא לדעתי מעורבות, או שהיא ודאית מבחינה מודיעינית, אבל הוא היה בתפקידו כרמ"ח מבצעים מעורב בסיפור הזה.
שאלה אחרונה אליך, יורם, בסבב הזה, ביתו מרים, שגם היא חוסלה, איזה פרטים ידועים עליה וגם על תפקידה בארגון?
עוד פעם, אנחנו יודעים, דבר אחד אנחנו יודעים בוודאות, שהייתה נשואה לחמזה בן לאדן, בנו של בן לאדן עצמו, יש שם נישואים בתוך המשפחה שגם מבטנים את הקשרים ביניהם, יש חלק מהאנשים ששהו באיראן שהתחתנו גם ממקומיות, היא עצמה לא פעילה מבצעית בחירה, ולכן אני מניח שאו שהיא נקלעה לקו האש וספגה, או שהיא הייתה באיזשהו תפקיד שאני לא מכיר אותו.
נעבור עכשיו אליך אלדד, איך האירוע הזה משתלב במדיניות האמריקנית באזור בתקופה זו?
בוקר טוב, אני רוצה, לפני שאני מתייחס איך זה משתלב במדיניות האמריקאית באזור, אני רוצה להתייחס שנייה למה זה פורסם, או מה הסיבה שאני חושב, אני לא יודע, אבל זה, נראה לי שאם זה פורסם על ידי גורמים אמריקאים, יכולות להיות לזה שתי סיבות. עכשיו, צריך לקחת בחשבון שטראמפ אולי היה רוצה שזה יתפרסם לפני זה, עוד לפני הבחירות, כחלק מהניסיון שלו להאדיר את מעשיו ואת תפקודו בהקשר של חיסול הטרור בזירה העולמית. אז אני חושב שיש שתי סיבות. האחת יכולה להיות קשורה לניסיון לכבול את ידיו של ממשל ביידן אחרי הכניסה לתפקיד, כי זה ממחיש עוד יותר את מי איראן ומה המעורבות שלה בכל מה שקשור לטרור. הדבר שני, זה משתלב בניסיון לייצר בארצות הברית איזשהו דימוי על כך שהמלחמה מול אל-קאידה נמצאת לפני סיומה. כי יש שני דברים שקרו בחודשים האחרונים. האחד, יש מסרים מאוד ברורים שבאים מגורמי המקצוע, כולל במאמר שפרסם רק לאחרונה, מנהל המרכז הלאומי למלחמה בטרור, כריסטופר מילר, שרק מונה לאחרונה כממלא מקום שר ההגנה, שבמאמר הזה שהוא פרסם אותו אחרי, ביום השנה לפיגועי הספטמבר, הוא קובע בצורה מפורשת שהמלחמה מול אל-קאידה נמצאת לפני סיום, והפעילות של גורמי אל-קאידה בעולם היא מאוד מפוזרת, אבל לא מאורגנת, ובוודאי אין לאל-קאידה היום יכולת לבצע פעילות בהיקף גדול כמו שהיא ביצעה בעבר. מה שהוא אמר במאמר הדעה משתלב בדברים שגם דוברים אחרים בארצות הברית, ובראשם טראמפ, אומרים שבראייתם הצורך של ארצות הברית להיות מעורבת במלחמות מיותרות הולך ונגמר, והמטרה היא להוציא את הכוחות של ארצות הברית ממוקדי המתיחות, שהם בדרך כלל גם מוקדים שבהם הייתה פעילות גדולה מאוד של אל-קאידה, או של, לצורך זה גם של פעילי דאעש. אז יכול להיות שזה קשור אחד לשני, ויכול להיות גם שלא, אבל לי זה נראה כאיזשהו חלק מארכיטקטורה, שדרך אגב, אומרים שהיא קשורה גם לשינויים האחרונים בפנטגון, כאשר נכנס אותו מילר, וגם הוחלפה צמרת הבכירים בפנטגון, שהיא אמורה להוביל לאיזשהו מהלך, שאולי יהיה בחודשים האחרונים, להוצאת הכוחות האמריקאים ממוקדי המתיחות, אם זה בסוריה, אם זה בעיראק, בוודאי באפגניסטן. אני רוצה גם להזכיר שבאפגניסטן הממשל האמריקאי הגיע לאחרונה להסכם עם הטליבן, שאמור לקרב ולקדם את הוצאת הכוחות. כך שיש פה איזשהו מהלך שיכול להיות שהוא משולב עם הפרסום הזה, שהוא בהחלט מעיד על כך שארצות הברית, גם אם זה עם סיוע של ישראל, ממשיכה למקד במאמץ במערכה מול איראן. עכשיו, אני מצטרף למה שיורם אמר, שגם אם יש איזושהי ארכיטקטורה כזאת, או יש איזו כוונה כזאת להוציא כוחות אמריקאים מהאזור ולסיים את המעורבות האמריקאית, הרי שבשורה התחתונה האמריקאים כן ממשיכים בפעילות ממוקדת, שמלווה או במודיעין מדויק, ואני חושב שהפעולה הזאת היא ביטוי לכך, שהאמריקאים ממשיכים להשקיע משאבים כדי להשיג את אותו מודיעין מדויק לבצע את אותם מהלכים מול הפעילים של אל-קאדה. אז עוד פעם, אני חושב שזה הולך ביחד. אפשר גם לממש את המדיניות של הממשל, שסביר להניח אגב שגם ביידן ימשיך אותה לאחר שהוא ניכנס לתפקיד לסיים את הנוכחות האמריקאית או להפסיק את הנוכחות האמריקאית, ובאותה מידה גם להמשיך את המאבק הממוקד, המבצעים המיוחדים האלה נגד פעילי אל-קאדה בעולם.
במיוחד כשאתה לא צריך להיות נוכח בשטח באמצעות כוחות צבאיים בשביל לעשות דבר כזה.
נכון, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הפעילות של האמריקאים בתימן, או הפעילות של האמריקאים בסוריה ובעיראק, אז רוב הפעילות היא ממוקדת, אם היא בצורה של מהלך אווירי, או באמצעה של הפעלה של שותפים, אם זה ישראל, או שותפים אחרים שארצות הברית מפעילה כדי לבצע את אותו מהלך. בסך הכל בריאה האמריקאית, המאבק הכולל מול קיידה, גם אם דרך אגב לא כל החוקרים מסכימים עם זה, ויכול להיות שיש כאלה שיגידו שהפעילות עדיין נמשכת, ויש שיתוף פעולה עם דאיש, עם פעילי דאיש וכו' וכו'. אבל מבחינת האמריקאים, המערכה הזאת, בצורך להגן על אינטרסים האמריקאים, נמצא לפני סיום.
טוב, תכף נדבר על הקשר המוזר הזה בין איראן לאל-קאידה, אבל תחילה אני רוצה להמשיך איתך, אלדד, את הדיון לגבי המעורבות האמריקאית, ולדון דווקא בצד האיראני של הסיפור. האם לדעתך, וזה בהמשך למה שאמרת לגבי הפרוג'קטינג של האירוע הזה על ממשל ביידן, האם לדעתך לאירוע הזה תהיה איזושהי השפעה משמעותית על עתיד היחסים, עתיד המשבר או האימות בין ארצות הברית לאיראן בתקופה הקרובה?
לא, אני לא חושב. אני חושב שכשממשל ביידן, בהנחה שאנחנו לא נראה איזושהי הפתעות משמעותיות מצידו של ממשל טראמפ, ואני מזכיר, אם כבר אנחנו מדברים בבוקר את הפרסום בניו יורק טיימס הבוקר, שטראמפ העלה את האפשרות לבצע איזה מהלך כוח בתוך עיראק, וכל הצמרת האמריקאית למעשה הורידה אותו מהמהלך הזה של ההשלכות, של הסיכונים האפשריים מכל זה, אז אני חושב שבתקופה של ביידן זה לא יהיה המרכיב המרכזי. בכלל אני חושב שהמרכיב של הפעילות האזורית האיראנית, בשיתוף פעולה עם גורמי טרור כאלה ואחרים, זה לא משנה כרגע עם סונים או שיעים, היא לא המוקד. המוקד הוא מה עושים עם הסכם הגרעין, ואני חושב שזה יהיה עיקר המאמץ שממשל ביידן ינהל לאחר כניסתו לתפקיד.
נחזור אליך יורם, ונדבר עכשיו על הקשר בין איראן לאל-קאידה. אפשר לומר, ברית טרור שמצליחה לגשר מעל הכיתוב האידיאולוגי בין שני השחקנים האלה. האם במסגרת הקשר הזה, איראן בכלל רצתה לספק לאבו מוחמד אל-מסרי הגנה, או להשתמש בו בתור קלף? איך אתה מבין את הסימביוזה בין שני הארגונים? מראשיתה, אתה יכול לגלגל את זה אפילו שנים אחורה.
רק רוצה מילה אחת עוד להגיד משהו למדינות האמריקאית. בניגוד לדימוי, כי מדובר פה הרבה על דימויים, בניגוד לדימוי של ממשל אובמה, כממשל יותר פייסני, פחות תוקפני, בתחום הלוחמה בטרור, ובמיוחד בתחום הסיכול, הממשל של אובמה היה הממשל הכי פעיל והכי נוקשה והכי אגרסיבי בסיכול הממוקד, נגד שרשרת הפיקוד של אל-קאידה, גם במעצרים יותר מקודמיו. טראמפ עם כל התפיסה שלו שמוצגת כ-Nothing but Obama, הקפיד להמשיך ולעשות את הסיכול הממוקד, ולכן ניתן להעריך בסבירות גבוהה, למרות שמדובר בעתיד, שגם ממשל ביידן ימשיך במדיניות הזאת של הסיכול הממוקד, הן של אל-קאידה והשותפים שלו והן של דאש, כל פעם שהם יחושו שהם מהווים איום כדי לחזור ולפגוע. לגבי היחסים בין איראן ואל-קאידה. תראה, למרות שוב, למרות הניגוד המהותי בין התפיסה הסלאפית ג'יהאדיסטית הנוקשה, שאל-קאידה בזמנו היה המייצג העיקרי שלה, וקיבלנו העלאת מדרגה וטהרנות יתר מצד דאש, לעומת המדינה השיעית, אל-קאידה גם בימים שנחשב לקיצוני ביותר וחסר כל שיקול דעת פרגמטי, מול איראן ניהל מערכת יחסים פרגמטית מחושבת, בשל צרכי הישרדות אחרי ה-9-11, ועוד בראשית הדרך, צריך להבין, כאשר אל-קאידה שהה בסודן, בראשית שנות ה-90, וסודן שימשה קר נרחב לפעילות איראנית, ולכן גם לפעילות של חיזבאללה, לנוכחות של פעילים שלהם, הייתה פגישה פיזית מאומתת שאנחנו יודעים עליה, גם יצאה לפומבי, בין עימאד מורוניה, אותו איש הידוע כמייצג את חיזבאללה, ובין בן לדן. זה בא מעדות של פעיל חיזבאללה, זה פעיל של אל-קאידה שהודה בזה במשפט אחרי זה. אנחנו יודעים שהיה שיתוף פעולה ביניהם, ואנשי אל-קאידה, כולל שמות ספציפיים, כולל מהנהגה הבחירה של אל-קאידה, שהו גם באיראן לאימונים, ובעיקר אצל חיזבאללה לאימונים, במחסית הראשונה של שנות ה-90. לאחר מכן, אנחנו יודעים שהיה פיגועים שביצע אל-קאידה בסעודיה, ב-1995, נגד קומפלקס, שבו גרו במשותף מדריכים אמריקאים וסעודים, אל-קאידה ביצע את הפיגוע, ואחרי זה היה ב-1996 פיגוע נגד בניין אמריקאים, 18 הרוגים, ששם איראן הייתה אחראית, ויכול להיות שהיה פה שיתוף פעולה מבצעי, בהחלט יכול להיות, אבל אין ספק שהפיגועים האלה שאל-קאידה ביצע בראשית הדרך, וגם מדברים על הלימוד שהם נהנו ממנו במחנות של אל-קאידה, והם גם במיוחד התמקדו בפיגועי התאבדות, ופיגועים נגד בניינים גבוהים שחיזבאללה לימד אותו את התורה בעניין הזה, בסופו של דבר, אל-קאידה ביצע את הפיגועים האלה, ויכול להיות גם בשיתוף פעולה עם איראן, או שאיראן ביצע את זה בעצמה, בסעודיה. השיתוף פעולה הזה נמשך ביתר סט, כאשר אל-קאידה, אנשי אל-קאידה, בחירי אל-קאידה, נמלטו בעקבות הפלישה האמריקאית לאפגניסטן, אחרי המתקפה בארצות הברית. אנחנו יודעים גם מהמכתבים של בן לדן, כלומר, לא צריך פה מודיעין סודי. מהמכתבים של בן לדן אנחנו יודעים שבנו סעד שהה באיראן, אנחנו יודעים שבנו חמזה שהה באיראן, אנחנו יודעים שבחירי אל-קאידה שהו באיראן, חלק מהזמן במעצר, חלק מהזמן במעצר בית, וכמו שאמרנו בהתחלה, הבחירים גם נעצרו בסופו של דבר וישבו בכלא. מהצד של אל-קאידה היה פה עניין של הישרדות. מהצד של איראן היה פה קלף, קלף א' שמחזיק את החיה, שנשמע אל-קאידה, תחת היד, עם יכולת להפעיל עליו לחצים ולאיים על ההנהגה הבחירה שלו. שניים, אנחנו יודעים שהם השתמשו בהם כקלף אחרי זה כשהם רצו לשחרר אנשים שלו. ושלוש, אנחנו יודעים שאל-קאידה, שפעל במערב, שרת גם את האינטרסים האיראנים, ופה היה אינטרס משותף.
אז לסיום אני רוצה לבקש ממך, אלדד, מנקודת המבט האמריקנית, האזורית, איזה לקחים אפשר להפיק מהאירוע הזה, וגם כמובן בהמשך למה שכבר אמרת, על עתיד הלוחמה בטרור ועתיד הפעילות הצבאית של ארצות הברית באזור.
יש כמה לקחים ברורים. האחד זה שלא משנה איזה ממשל אמריקאי נמצא, המלחמה בטרור תימשך. ולא צריך להכניס אותה תחת אסטרטגיה רחבת היקף או הסתכלות כוללת של נוכחות כוחות צבאיים. לאמריקאים יש מספיק יכולות ומספיק אמצעים כדי להמשיך ולטפל במוקדי הטרור, גם אם אין להם נוכחות צבאית. דבר שני, אני חושב שמבחינתם זה לא משנה אם זה באיראן או במקום אחר, הם יעשו את מה שהם צריכים. אני חושב שלקח נוסף או הסתכלות נוספת היא חשובה, היא השיתוף הפעולה המבצעי והמודיעיני שמתקיים עם ישראל. זה לא פעם ראשונה, אני חושב שההיסטוריה כבר רוויה של דיווחים על מבצעים משותפים שהיו בישראל. בעבר גם דווח לא מעט פעמים שישראל עשתה מהלכים נגד מדענים איראנים בלב איראן, בצורה די דומה למה שהיה עכשיו. עכשיו, אין לי פרטים על מה היה, אבל אני מאמין ששיתוף הפעולה הזה הוא שיתוף פעולה גלובלי, וגם אם עדיין לגורמי הטרור האלה ואחרים יש את היכולת, ראינו את זה בכל מיני מקומות, כמו שראינו לאחרונה בווינה, הרי שהמאמץ הכולל, העולמי, שגם ארצות הברית וגם ישראל נמצאות בה, בהחלט מביא תוצאות.
אז תודה רבה לשניכם, יורם ואלדד. אז עוד סיימנו.